לא. אנחנו במזמור כ"ג. בוקר טוב. אמרנו שהוא נחלק לשניים, חלק ראשון לדימוי של סבר או עיר, וחלק שני שאותו עוד לא פרשנו לדימוי של אורח סמוך על שולחנו של בעל הבית. פרק כ"ג פסוק ה: תערוך לפני שולחן נגד צורריי, היינו אתה השם מכין לי סעודתי לעיני אויביי שלא יכולים לעשות לי מאומה, כי בעל הבית פורס את חסותו על האורח, ובסעודה שותים יין כוסי רוויה, עדיין הכוס שבו השקיטני היה בו כדי רוויה, ולא זו בלבד אלא כמנהגם שמביאים גם שמן ערב בסעודה להנות מרחו, אז דישנת בשמן ראשי, דיינו סחת בשמן את ראשי, כמו שכתוב בקהלת: וכל העת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר, אל יחסר. או
אז דישנת זה נשון
דישנת דשן זה דבר שמן, ראשי שמן משמן, אבל הכוונה היא שמן ערב, כן, שמן ש היום עושים את הבשמים על בסיס אלכוהול, בזמנו זה היה על בסיס שמן, כמו פרשת כתיסה, שמבשלים את הסממנים בשמן והם סופגים את הריח שלו. יש גם בתהילים: בלותי בשמן רענן ותבט עיני בשוריי, כן, גם פה נגד צורריי, כאילו שההורים שלי, האויבים שלי יוצאות להם העיניים שהם רואות שאני נמצא במצב כזה של תפנוקים.
רואים אצל אסתר בשמן המור,
כן, נכון.
אבל שולחן נגד צורריי זה הפרדה
למולם, שהם לא יכולים לעשות שום דבר, רואים ועיניהם.
מה זה האנלוגיה של שולחן?
להריח, תערוך לפני השולחן, כמו שאומרים היום, לפתוח שולחן, כן, תכין לי צעודתי לנגד אויביי שלא יכולים לעשות לי כלום, כי חסותך עליי. כל עוד האורח בבית המארח, אז אף אחד לא יכול לפגוע בו, המארח פורס עליו את חסותו. כן, כתוב, יש פסוק במשלי שאוהב יין ושמן לא יעשיר, דיינו אדם שרגיל לתפנוקי החיים, ליין ושמן שהם מתפנוקי הסעודה, אז הוא מבזבז את כוספו. כן, אך טוב וחסד ירדפוני, כן, יבואו עליי ללא הפסק כל ימי חיי, ואך זה למעט לא צוררה ירדפוני, אלא הטוב והחסד שבאים ממך הם ירדפוני. ושבתי בבית השם, היות הוא אורח בבית מערכו, אז אני אשב ואולי גם אהם מצוי בשובה ונחת, כן, ושב יעקב ושקט ושענן ואין מחריד, ושבתי בבית השם לאורך ימים. וזה מזכיר את מה שנראה במזמור כ"ז: שבתי בבית השם כל ימי חיי, שזו בקשתו של דוד. אז כנראה שכל הדימויים ליין ושמן וכולי זה דימויים רוחניים לתענוג שיש לדוד בשבתו במקדש השם.
במקדש השם, אבל אין שולחן אוכל שמן.
א', יש, ודאי
שיש.
בסדר, אבל זה מדומה, באמת דווקא המשכן הוא ממש מדומה לבית. יש שולחן, יש מנורה, יש הכל, אבל בסדר, זה משל.
דוד מבקש לשבת בבית השם, בבית המקדש, אבל
כן, מה זה? גם בית המקדש לעצמו משל, לשבת לפני השם, להיות דוד נהנה מקרבתו לפני השם. דוד לא מחפש לאכול סטייקים ולשתות בירות, כן, זה לא העניין, לא בשביל זה הוא כתב את תהילים, אלא מה שבני אדם רגילים לתאר כחיים טובים, דוד רואה בזה משל לקרבת השם. אבל במקרה הזה, במזמור הזה, לא רק לקרבת השם אלא לביטחון על השם, כן, כמו שאורח סמוך על שולחן המארח הוא לא צריך לא לדאוג, לא לבשל, לא שום דבר, הוא מקבל הכל לפה, ככה דוד מרגיש שהקדוש ברוך הוא מאכיל אותו בכפית, פורס את חסותו עליו. וזה באמצעות שני משלים, משל השה והרועה ומשל האורח ובעל הבית, שיש ביניהם גם מקבילות, כמו למשל כן, הממנוחות מול כוסי רוויה, נאות דשא מול עריכת שולחן, אבל הצד השווה שבהם שזה מבטא תלות מוחלטת. אז המזמור פותח בשם השם ומסיים בשם השם, ולא יחסר, לא יירא, התוכן שלו, הכותרת שלו, של וטוב אושרו של הבוטח בהשם הסמוך עליו בכל ענייניו. וזה במידה רבה הפוך בניגוד למזמור הקודם שביטא את התסכול כאשר יש הסתר פנים, כאשר יש מרחק, אז דוד מצוי במצוקה, ואילו כאן דוד משדר אושר ושלווה. וכך זה טבע החיים של המאמין, כן? זה לא כל הזמן זה גרף, פעם עולה פעם יורד. אם אדם מרגיש ריחוק וניתוק וזה מאוד מאוד כואב לו ומצער אותו, ולפעמים אדם מרגיש קרבה וזה מאוד משמח אותו ונותן לו השראה עליו אושר ושלווה. טוב, אז מזמור כ"ג פתח במזמור לדוד, שזו פתיחה שכיחה למדי, ולדוד מזמור זה קצת יותר נדיר. יש שבעה מזמורים בתהילים שפותחים כך. יש גמרא בערבי פסחים כמדומני שאומרת ש מזמור לדוד זה אמר שירה ושרתה עליו רוח הקודש, קודם המזמור ואחר כך גויס דוד, ואילו לדוד מזמור זה שרתה עליו רוח הקודש ומתוך כך אמר שירה, דיינו הוא התחיל מהאישיות של דוד ואז הוא בא לידי שירה. לדוד מזמור: לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבבה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. ימים, חייבים להדגיש תמם, אחרת זה מתחלף לריבוי של יום. כן, ריבוי של ים זה ימים, ריבוי של יום זה ימים בקמץ. אבל לפי ההגייה הספרדית שלא מבחינה בין פתח לקמץ, אז הדגש במם הוא קריטי לחלוטין. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, יישא ורחם את אדוני וצדקה מאלוהי ישעו. זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע. שאו שערים ראשיכם והנה שאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עיזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות ומלך הכבוד סלע. אז המזמור בגדול התרכז בבית המקדש, ולכן הוא דווקא פותח בכך שלהשם הארץ ומלואה. אל תחשוב ש השם נמצא רק בבית המקדש, הוא בחר בציון, שם הוא מתגלה, אבל להשם הארץ ומלואה, כן, הארץ וכל מה שבא, תבל שזה מקביל לארץ, וכל מי שיושב בה שייכים להשם בראשיתו בשביתתו, משום שהוא יסדה על ימים, לרוקע הארץ על המים, כמו ב הלל הגדול קוף למדבר, וכונן אותה, ייצב אותה, ביסס אותה, כמו כאן, על נהרות. יש דרך אגב גם תקבולת דומה, ואף תיקון תבל בל תימות, נשאו נהרות השם. הוא מזכיר שם את הנהרות, כי כן, בתחילת פרשת הבריאה, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אז הארץ לא נראתה, הארץ הייתה כולה מוצפת במים, והשם רקע את הארץ על המים, או על ימים יסד את הארץ, ועל נהרות כונן את התבל. ולכן גם אומרים את המזמור הזה ביום ראשון. למה זה נבחר לשיר שהיו הלוויים אומרים במקדש ביום ראשון? בגלל פסוקי הפתיחה, שני פסוקי הפתיחה שמאוד מזכירים את הפסוקי הבריאה של היום הראשון. וכעת אנחנו אחרי שהבהרנו של השם הארץ מלואה, אז אנחנו נתמקד במקדש שהוא מקום השראת השכינה. דרך אגב, מה היחס בין יבשות לימים על כדור הארץ? כמה? שליש ושני שליש, כן. אז הרב מזוז כדרכו לא קמידה דלא רמיזה, אז על זה יחס של 70-30, כי הוא על ימים וסדה, יפה מאוד. טוב, תמיד מוצא לו אחיזה יפה, זה יפה מאוד. טוב, נשאלת השאלה: מי יעלה בהר השם? מי רשאי לעלות אל הר השם? השם יגור באהוליך, מי ישכון בהר קודשך. מזמור תתבר, נכון?
באמת הפער בין
הדל. איך?
באמת הפער בין תתבר לבין קודדל.
זה לא פער, פה זה בא בקיצור, כי זה לא נושא המזמור. שם זה היה נושא המזמור, וזה זה פתח. מה שנאמר שם באריכות, נאמר פה בקצרה, בפסוק ד'. אז מי רשאי לעלות אל הר השם, ומי יקום, כן, מי יתקיים, מי יעמוד במקום קודשו, במקומו אשר הוא קדוש, זו השאלה. והתשובה היא נקי חפיים, מי שלא, אין לכלוך על ידיו, לא של גזל ולא של שפיכות דמים ולא של עבירה אחרת, שכן, העבירה שאדם עושה בידיו היא נמשלת ללכלוך. אז אדם שהוא נקי חפיים מבחינה מעשית, הוא בר, כן, הוא טהור לבב, אין מחשבות רשע בתוכו, ואשר לא נסע לשב, לא תישא את שם השם אלוהיך לשב, לא נשבע, כן, מטביל ללא נשבע. מה זה נפשי? נפשי שהוא לא אומר חי נפשי, הרי שאדם נשבע הוא נשבע בחייו, חי נפשי, אז הוא לא נשבע לשב וגם לא למרמה. אז אדם, אז יש פה מעשה, מחשבה ודיבור, כל הרבדים שלו הם נקיים, טהורים. עכשיו, כן, כשממשלת ישראל שמה מגנומטר בכניסה לבית, היא התקפלה מהר והורידה את זה. וגם אם ישימו מגנומטר, אז אולי לא יוכלו להכניס סכינים, אבל מי, איזה מגנומטר בודק מי הוא נקי חפיים, מובר לבב וכו' וכו'. אז בעצם כל אחד יכול להיכנס, גם הרשע יכול להיכנס למקדש, אבל כשהוא הולך הביתה הוא לא יישא ורחם מאת השם. כלומר, הנקי חפיים ובר לבב הוא זה שעולה למקדש וישא מסעת מאת פניו, הוא הולך הביתה והוא קיבל ברכה, שפע מאת השם, וצדקה הוא יישא מאלוהי ישעו. צדקה זה מקביל, ראינו זה בעיקר בישעיהו הרבה פעמים, אבל צדקה מקביל לישועה, גם בתהילים. הודיע השם צדקתו לעיני הגויים, הודיע השם ישועתו לעיני הגויים, גילה צדקתו, או במקומות אחרים, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות וכו'. אז הוא ייקח איתו ישועה מאלוהיו שהוא האל המושיע.
מה הכוונה בצדקה?
צדקה זה מקביל לישועה. צדק זה ניצחון, כמו שהוכחנו עכשיו בכמה וכמה דוגמאות. עכשיו גם לגבי קורש ראינו את זה, בישעיהו זה בלט מאוד, אבל גם בתהילים יש צדקתו וישועתו. זה כנראה נובע מכך שהצודק מנצח בסופו של דבר, אז מילה צדק וישועה זה היינו הך. ואז אחרי ששאלנו מי זה שראוי לעלות וכולי, אז באמת העולים למקדש אומרים זה, דיינו אנחנו דור דורשיו, אנחנו חבורה של דורשי השם ששואלים מה רצונו מאיתנו, שזה אכפת לנו. נדמה לי שכבר דיברנו על כך שדור זה מלשון מעגל, כמו חוג, דור וחוג זה אותו דבר. אז הכוונה היא קבוצה, כן, שזה קבוצה, שזה מחנה המשותף שלה, דרישת השם. אז אנחנו חבר דורשי השם. איך? אחרי ששאלנו מי יעלה וקיבלנו תשובה, אז הם מבקשים להיכנס, הם מצהירים על עצמם שהם, הם לא אומרים שהם נקי כפיים וברי לבב, הם אומרים שהם דורשים, הם מבקשים, הם בכיוון, הם רוצים להיות כאלה, כן? זה לא בא בדרך גאווה, אלא הם מדגישים את ההשתדלות. ומקביל לדורשי השם זה מבקשי השם, דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד, גם זה בתהילים ופה. אז מבקשי פניך אשר מזרע יעקב המה. ואילו סלע אנחנו רגילים בדרך כלל לפרש שזה לא חלק מתוכן הפסוק, אלא סימן לתנחתא מוזיקלית, לסלסול בנגינה, כי מחליפים נושא, עוברים מבית לבית במזמור. אז הם מבקשים להיכנס למקדש. עכשיו בחלק השני של המזמור חז"ל דרשו אותו על
חנוכת המקדש.
שמה?
מה היה שם? הוא אמר את זה כדי לשטוח את
השערים שלא רצו להיפתח בפני
שלמה.
שמה שלמה? למה הוא רצה לפתוח את השערים? להכניס את ארון הברית, נכון, לבית קודש הקודשים.
זה היה סימן שדוד מחל לפניו.
נכון, שנמחל לדוד חטאו, בעבור דוד עבדיך אל תשב פני משיחך, זוכה לחסדי דוד עבדיך. על כל פנים, הדבר הזה הוא, כלומר, הדרשה הזו של חז"ל, יש באמת פה כמה אפשרויות. אפשרות אחת זה לומר באמת כמו הדרשה של חז"ל, שמדובר על חנוכת הבית וששלמה מכניס את הארון לבית, למרות שזה מזמור לדוד, הוא נאמר ברוח הקודש. אפשרות שנייה, יש מסבירים שזה על העלאת הארון מגבעת קריית יערים לעיר דוד, לא למקדש עצמו. אפשרות שלישית, כמו שנראה, שזה איזושהי חזרה של הארון ממלחמה שהוא יצא עם דוד. אבל איך שלא יהיה, בפשט בולט פה מאוד הנושא, או רמוז פה הנושא של הארון, וזה בעיקר על פי הפסוק האחרון שנזכר, השם צבאות. אז אולי יפתחו שניים בספר שמואל, אחד בשמואל א' ד' ואחד בשמואל ב' ו'. מי פתח בשמואל א' ד'? ג' ד', תקרא לנו. שם מדובר שישראל יוצאים למלחמה מול פלישתים באפק, אבן העזר. ג' ד'.
ויבוא העם אל המחנה ואמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים, לקחה אלינו משילו את ארון ברית אשר, ויבוא בקיומנו וישיב מכף אויבינו.
לא, אבל פסוק ד' לא קראת.
וישלח העם את שילו וישאו משם את ארון ברית השם צבאות ויושב בקיבורים, ושם שני בני אלים ארון.
יפה, בסדר. אז איך זה נקרא? ארון השם צבאות. ושמואל ב' ו' ב', למי פתוח?
נקרא שם צבאות,
שם צבאות בהקשר של אהרון. מה נזכר שם אהרון, באיזה הקשר?
ראות משם את אהרון האלוהים,
מה שנקרא שם צבאות. למה בהקשר של אהרון השם נקרא צבאות? כי אהרון יוצא בצבא. ויהי קום השם יפוץ אויביך ינוס ומשנאיך וכולי. אהרון זה תפקידו להשרות שכינה במחנה ולנצח את המלחמה, לכן הוא נקרא צבאות. אלוהי צבאות ישראל.
מילה צבאות זה
קודש, זה שם. לא, צבאות זה משהו אחר. צבאות זה שם קדוש, אבל הוא על שם. אפשר להסביר אותו בשני אופנים. אפשר איך? נכון? צבאות, אם לא עוד תראה בבעוני עמותיך. פרשת בשלח.
פרשת בשלח.
מה נזכר צבאות
בשלה? לא, שעם ישראל, צבאות השם.
כן, יצאו צבאות השם מארץ מצרים, כן. זה בבו. יצאו צבאות השם מארץ מצרים. צבאות זה אלוהי צבאות ישראל. איך? חזן דרשו הרי שיש לך כל כך הרבה צבאות, כל כך הרבה כוכבים, כל כך הרבה זאת, תן לי בן אחד, אם יקשה ממנו ככה. רבי אברהם בן עזרא מסביר בדרך שצבאות, הכוונה צבאות שמיים וארץ, לא דווקא צבאות ישראל. צבאות שמיים וארץ זה כל הרכיבים, הפרטים שבשמיים ובארץ, הכל שייך אליו. טוב, אז בכל אופן, יש פה איזושהי, לא לחינם גם נוהגים לומר את הפסוקים הללו בהחזרת ספר תורה, נכון? בגלל שבאמת מחזירים את הארון למקומו אל ההיכל. אני חושב שזה גם הפסוקים הללו נאמרים בברכת מלכויות במוסף ראש השנה, מלך הכבוד וכו'. אז אומרים הבאים למקדש, צאו שערים ראשיכם, דהיינו שהשער ירים את המשקוף העליון שלו, והנשאו פתחי עולם, דהיינו הפתחים החזקים שראויים להתקיים לעד, כדי שייכנס ויבוא המלך הנכבד. ככה קוראים המדבקים על השער, כנראה עם הארון. אבל השערים לא ממהרים לפתוח, או השוערים לא ממהרים לפתוח, ושואלים מי זה מלך הכבוד, מי זה? כשאתם אומרים ויבוא מלך הכבוד, יש הרבה מלכים שמתכבדים בעיני עצמם. למי אתם מתכוונים? עונים נושאי הארון, אנחנו מתכוונים להשם, שהוא עיזוז, דיינו, הוא בעל עוז וגבורה.
אם באים עם אהרון, מה הפשר שלה מי זה מלך הכבוד? הם באים עם אהרון השם. שדלה רטורית כדי
שאני אהרון. כן, זו השאלה. מי ראוי? כן, הרי מי יעלה בהר השם זה מי ראוי. אז מי ראוי שהשערים יפתחו בפניו? השם גיבור מלחמה. אז ייתכן מאוד שיש פה איזה חזרה ממלחמה, ומי שניצח במלחמה, בעל העוז והגבורה, הוא שחוזר. עיזוז זה בעל עוז, כן, כמו שגיבור זה בעל גבורה, אפילו במשקל דומה. לא עיזוז אלא עיזוז, אבל זה דומה. והתמיהה פה זה שהבקשה והשאלה והתשובה חוזרת פעמיים. כנראה שהשערים עדיין לא נפתחים, הקש סיסמה, השם עיזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה לא פותח, אז עוד פעם מבקשים, מנסים שנית. שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם. פסוק ז' כתוב והנה שאו, פה כתוב ושאו, זה מה שנקרא חזרה מגוונת או מגוונת, דיינו לא חוזרים אותו דבר בדיוק פעמיים. ויבוא מלך הכבוד, ושוב השאלה מי הוא זה מלך הכבוד, והתשובה היא השם צבאות הוא מלך הכבוד, ושוב יש פה סלע לסיום המזמור. עכשיו יכול להיות שההוא, כן, אפשר להגיד שההוא זה חזרה מגוונת או מגוונת ותו לא, אבל לפי זה לא מובן הכפל, למה בכלל צריך פה חזרה? נכון, למה היא לא מספקת? כי היא מתחמקת. כי אני שואל, אני השוער שואל, מי זה מלך הכבוד? אומרים לי, השם עזוז הגיבור, השם גיבור מלחמה, זה לא אומר שזה הוא שדופק על הפתח. אבל כשאתה שואל מי הוא זה מלך הכבוד, הכוונה מי הוא המדפק, ואתה עונה השם צבאות הוא שעומד על הפתח, הוא מלך הכבוד סלע, כן, כמו שהרופאים שהם משקרים, אז הם מדברים על משהו לא קשור, ואתה מבין שזה כן קשור, אבל זה לא נכון, אז לכן צריך כאילו, הוא פה הוא משמעותי, לומר, הוא זה שאנחנו מבקשים לפתוח בפניו את השערים, שהשערים התרחבו כדי להכניס אותו, כי בגלל גדלותו.
למה בעצם התשובה כביכול
מתחמקת? לא מספיק ברורה, נקרא לזה כך. כן, השומרים רוצים לוודא את מי הם מכניסים פנימה, השערים, ולא השומרים אפילו. טוב.
בית המקדש כאילו היה סגור כשהרון נמצא?
זה לשון ציורית, זה לא... הכוונה היא, מי ראוי לשכון במקדש, כמו שמי ראוי לעלות למקדש, נקי כפיים זה וזה, ולמה המקדש צריך, כשנכנסים לבית המשפט העליון, לא צריך לשם הרבה רמאים, גם עורכי דין, גם פושעים, גם שופטים. וכולי וכולי, אז למה שם לא צריך להיות נקי כפיים? כי שם הקדוש ברוך הוא לא שורה וכולי, אז כאילו זה מי ראוי להיכנס למקדש ומי הראוי לשכון במקדש.
אבל זה בעצם זה ביזיון, ארון השם הגיע והוא מחכה בתור בחוץ.
לא, הוא לא מחכה בתור, זה שאלה מליצית כזו, כאילו שואלים.
לא, אנחנו יודעים בפורש שחזר אמרנו ששלמה באמת רוצה להכניס את הארון.
נו.
בית המקדש ינעל לפניו.
זה הדרש. צריך לשאול את השאלות על הדרש וגם לענות אותם, אבל זה לא כתוב כאן, כן? טוב, מה היה לנו פה? בתחילת המזמור, כי הוא על ימים יסדה, סוף המזמור, מי הוא? ויש פה מלך הכבוד, מלך הכבוד, חמש פעמים, ויש אשר לא נסע, ייסע, שאו, ועוד פעם שאו, ושאו, והנה שאו, בולט מאוד עניין של כבוד וניסה, כן, שזה מלך הכבוד. וכותרת הפרק, העלאת ארון השם למקדש בידי הראויים לכך, כן, מישהו מקי כפיים עובר לבד. טוב, מה שחזל באמת אמרו במדרש הזה, שבסופו של דבר כל הקרדיט על בניין המקדש היא שייכת אך ורק לדוד ולא לשלמה. זה מה שכי שלמה, כל מה שיש לו הוא קיבל מדוד, גם את השקט הביטחוני, גם את העושר, גם הכל. אז בעצם בסופו של דבר בעבור דוד עבדך, בסופו של דבר השערים נפתחים בפני דוד. טוב, אשר לא נשבע חן נפשי לשב, כשאדם נשבע הוא נשבע בחייו. דרך אגב, יש פה, אם כבר העלית את זה, יש פה מחלוקות גדולות מאוד בין כתבי היד, האם אומרים נפשי או נפשו, והאם יש פה קרי וכתיב, ואם כן מה הקרי ומה הכתיב, ויש פה כמעט את כל הווריאציות האפשריות, כאילו, והאם, וממילא גם האם מדובר ב, האם הנפש פה היא נפשו של הנשבע, או שהוא כביכול נשבע לשקר בשם שמיים, וכיוצא בזה, אבל בכל אופן ככה התקבל, ככה נוהגים, נכון? נאמר, אשר לא נעשה לשם נפשי. אצלי אין אפילו קרי וכתיב. סימנים זה הכתר, כן, אבל בקורן אין פה קרי וכתיב?
יש.
כן, כן, יש. כי זה גם, אצלי זה ברויר, צילום של ברויר.
זה ראייה, אבל בשיר גם כן הוא שרים נפשי.
באיזה שיר?
שיר כזה, שיר לא רע.
השיר שרים על פי המזמור, כן? טוב.
לא מכתבי.
מנהג.
אמרנו שזה שיר של יום ליום ראשון, נכון? עכשיו זה מעניין שבסידור הרמב״ם, אז אחרי שיר של יום בא מזמור קפה, המזמור הבא, אבל זה בכל יום. כלומר, בכל יום אחרי שיר של יום אומרים את המזמור הזה. הספרדים אומרים את זה כנפילת פנים, נכון? או כתחליף לנפילת פנים בדורות האחרונים. כן, כל פעם, זה נוסח נפילת פנים של הספרדים. נכון, נכון, לפני ערבי. גם בראש השנה נוהגים לומר אותו, כנראה בגלל על ימים מסעדה והנערות תכונניה. אם אתה שואל אותי, עיסה ורחם את השם, לעשות ספתח טוב לשבוע. אתה מכיר את אלה שלא מוציאים כסף במוצאי שבת? לא הכרתי את המנהג הזה, יש מנהגים מעניינים. יש אנשים שלא מוציאים כסף מהכיס במוצאי שבת, לא משנה, יש להם חוב, לא יודע מה, צדקה יבואו, ייתנו, גם לא יודע אם ייתנו וכו', למה שיהיה שבוע מבורך וחסכוני, לא יתבזבז כספם, אז זה עיסה ורחם. טוב.
אז
האמת
זה כל השבוע.
מה? יש כאלה שכל השבוע עושים את זה. תפקידים. טוב, אז לא נקרא כעת את הכל כי הוא ארוך. איך בנוי המזמור הזה? אני אומר שוב, זה מעניין שברמב״ם ובעקבות כך גם במנהג תימן, זה בא תמיד אחרי שיר של יום. אני רואה שהמקור הוא בגלל שזה אחרי שיר של יום ראשון. מה המבנה של המזמור הזה?
כמעט א' ב'.
כמעט א' ב', נכון. מה חסר לנו? למה זה כמעט?
קוף.
ב'.
זה קוף דמן.
קוף. במקום קוף יש?
רש רש.
פעמיים רש. ומה עוד חסר?
ו.
ו, יפה מאוד. אז בואו נראה שזה לא לגמרי חסר. כי אלוהי בך. נכון? אלוהי זה יכול... הרי יש אליך. לדוד זה הכותרת. אליך... עכשיו אולי בגלל שהפסוק הראשון הוא קצרצר אז נתנו עוד א', אבל מיד אמרו בך בטחתי. גם הוו, נכון, אדריכני ועמיתך ולמדני. מדגישים את הוו של ולמדני. תפתחו רגע בבקשה במזמור למדלת, שהוא גם בנוי על סדר א' ב', גם שם חסרה האות.
כתוב אופנה מה שם.
מה חסר שם?
וו,
הביטו אליו, זה אני קרא. הסיבה היא שוו חסרה, זה כנראה בגלל שהיא בדרך כלל וו החיבור. כלומר, גם כשאתה פותח בוו, זה לא וו, זה וו החיבור, זה לא וו שורשית. מה? הביטו אליו ונהרו, יפה. אדריכני ועמיתך ולמדני, יפה, שם עוד לא התעמקתי, דיה לצרה בשעתה. אמרתם שקוף גם חסר, אז זה נכון, יש רש פעמיים. זה מעניין שצרות זה צדי רש, נכון? זה אולי כאילו מסביר למה אחרי הצדי בא הרש, ואילו מצוקותיי זה צדי קוף בשורש. אז איכשהו כן יש פה איזה זכר לקוף, אבל נכון, האותיות הללו כמו כל האותיות הן לא נמצאות. עכשיו למה אצל הספרדים משתמשים בזה לנפילת פנים? בגלל שאנחנו נראה כשנלמד את המזמור מחר בעזרת השם, נראה שיש בו הרבה תקבולות ליוד ג' מידות של רחמים. דרכיך השם הודיעני, זו בקשתו של משה, הודיעני נא את דרכיך ודעך, והשם עונה לו אל רחום וחנון. והיות ולמנהג ספרד אומרים י' ג' מידות תמיד לפני נפילת פנים, אז המילה המזמור הזה הוא גם וריאציה של י' ג' מידות. כן, בזוהר כתוב שמי שלא ראוי ונופל על פניו ואומר את המזמור הזה, המקור למנהג ספרד זה בזוהר, שם כתוב שהנוסח הוא לדוד אליך. אז בזוהר כתוב מעין מה שכתוב בגמרא, שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן הוא בטוח שיענה, כי יהושע בן נון, כתוב שהוא מסתכן, מי שיגיד את זה הוא לא ראוי. ולכן בדורות האחרונים הספרדים הפסיקו ליפול על פניהם. דהיינו, הם אומרים אותו שלא בנפילת פנים, ועל פניו צריך עיון, כי נפילת פנים היא מדין התלמוד.
כבר לא על פניו.
א', זה לא ממש על פניו, זה נכון, זה לא פישוט ידיים ורגליים.
מה על פניו?
אבל, כן, אבל אפילו זה לא עושים, כבר בעצם כבר לא נופלים על פניהם. כאשר אם תשאלו נניח את זקני צפון אפריקה, אז הם יגידו לך שבטח במרוקו ובתוניס וזה היינו נופלים על פנינו, כשבאנו לארץ, אז מה? כן, תשאל את כל זקני צפון אפריקה שזוכרים, יגידו לך ודאי שהיינו
עושים. אני חושב שאתה בן שלך הגיע משם, זה פעם בן.
כן, כן. כי באמת זה קצת תמוע, כי הנוסח הוא ודאי לא מחייב, הנוסח הוא, הרמב״ם כותב, יתחנן כפי מה שהוא רוצה. למרות שהרמב״ם יש לו נוסח אחר למפילת פנים.
השנה הקורא, זה בנוסח הספילות.
כן, אבל זה מעניין, כאילו איך המנהג עקר את התקנה של נפילת פנים. אבל כך דרכם של מנהגים.
הרב צוריאל אמר פעם, שמי שלא מכוון, הוא מביא תארי, שאומר שרק מי שמכוון, שנושא את נפשו הקליפות, אז יש תקנה שאם הוא לא יכוון לצאת משם, אבל מי שלא מכוון,
אז הוא לא ירד לשם, וגם אין חשש שהוא לא יעלה. טוב, בסדר, אז מחר כבר ניכנס פנימה. נעלות עם תוסוף.